אנחנו לומדים היום פרק קל"א, פרק שדוד המלך בפרק הזה מתאר את המידות של עצמו, ובעצם בזה הוא גם מעורר ומנחה את כל יהודי ויהודי שקורא את המזמור הזה, מהי הדרך הנכונה, מהי ההתנהגות הנכונה כדי להצליח. אומר פסוק א', שיר המעלות לדוד. אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. פשוט הפשוט, מה כל שלב בתיאור הזה מפרט, זה מתחיל ככה, לא גבה ליבי, הכוונה היא שלא הייתה לו שום מחשבה של גאווה. תוך ליבו לא היה לו מחשבת גאווה. לא רמו עיניי, הכוונה היא שהוא לא עשה פעולה ממשית, מעשה, שמבטא גאווה, דהיינו הוא לא הרים עיניים גבוה כמו האלה שהם גסי הרוח, אלא לא רמו עיניי, הוא התנהג בשפלות גם במעשה. ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני, אז יש לזה שתי משמעויות. משמעות אחת, שהוא לא עשה דברים גדולים ונפלאים, דהיינו לא בנה מגדלים או בניינים נעים, רק כדי להראות גדולה וכבוד. אם הוא עשה דברים כאלה, זה רק בגלל שהיה לו בזה צורך. אבל אם זה היה מעבר לממני, מעבר למה שיש לי צורך בדבר, אז הוא לא הלך ולעשות דברים רק כדי להתפאר ולהראות את גדולתו. מפרשים אחרים מסבירים את הביטוי האחרון, שדוד המלך אומר, תמיד ידעתי שיש דברים שהם נפלאות, יש דברים סודות, דברים שהם מעבר לתפיסה אנושית, ואני אף פעם לא הספערתי שאני מסוגל להבין הכל ולדעת הכל. תמיד ידעתי שיש דברים שמעבר להשגה, מעבר להבנה, אז לא הלכתי והתפערתי שאני יודע כל דבר. ידעתי בדיוק את הגבולות של העניין. יש מפרשים שאומרים שארבעת השלבים שמוזכרים כאן בפסוק, לא גבה, לא רמו, לא הילכתי וכו', זה לציין מאורעות מסוימים בחיי דוד, שהוא בא לומר שבכל התחנות הללו בחיים, הוא לא לקח אותם לכיוון של גאות בכלל. דיינו. לא גבה ליבי, למתי ששמואל הנביא משך אותו למלוכה, אז לא היה לו שום תחושת גבות, הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא רמו עיניי, מתי שהוא זכה להרוג את גוליאת, הוא היה כזה קטן, גוליאת כזה ענק, והוא הצליח להרוג אותו, ובכל אופן לא רמו עיניי, הבין שזה רק כוח אלוקי. לא הילכתי בגדולות, מתי שהוא חזר למלוך, גם עשה את זה כי זה רצון השם, ובנפלאות ממני, גם כשהוא העלה את הארון, את הארון הרבון, הר ברית, הראה אותו לבית השם, הוא עדיין הלך בצניעות ובשפלות בלי שום עניין מיוחד. יש מדרש מעניין, כתוב שדוד המלך הלך על שפת הים, שפת הנהר, וחשב לעצמו כמה הוא בטל הקדוש ברוך הוא, כמה הוא ענב, כמה הוא שפל. ואין, חושב על עצמו מחשבה שאין בריאה בעולם שמגיעה לרמת ההתבטלות שלו. ועמדה שם לידו צפרדע. צפרדע התחילה לקרקר ובעצם הוא הבין את מה שהיא אומרת. והיא אמרה לו, אני יותר מסורה ממך. כי הרי בעת מכת צפרדע במצרים, הצפרדעים קפצו לתוך התנורים בקידוש השם. אז היא אומרת, אני יותר ממך. ואז דוד המלך ראה את זה, הצפרדע פעלה עליו לומר את המזמור הזה, לא גבה ליבי. דהיינו, גם מה שחשבתי אולי על עצמי שאני הבטל ביותר, אז אני גם את זה מוריד, כי יש אפילו את הצפרדע שמעליי. נסיים עוד מדרש יפה שאומר על הפסוק הזה, כתוב שבחושים שיש לבן אדם, אז יש כמו ראייה, שמיעה וריח, זה דבר שלא בשליטתו, לא תלוי בו, זה, הוא שומע דברים, הוא שומע... לומד את ידיים ורגליים ופה, זה בשליטתו. דהיינו, הקדוש ברוך הוא אומר, יש דברים שהם אצלך, ברשותך, יש דברים שהם ברשותי. אם אתה נותן לי את שלך, דהיינו, אם אתה שולט על מה שבידך, ואתה נותן לי אותם, דהיינו, אתה שולט על הידיים ורגליים והפה, אז אני נותן לך את שלי, אני אתן לך כוח לשלוט על הראייה, שמיעה וריח. וזה דוד המלך אומר כאן בתהילים. לא רמו עיניי, למה הצלחתי שהעיניים שלי לא הלכו במקומות לא טובים? כי לא הילכתי, כי אני לא הלכתי. דיינו, ההליכה זה בכוחי. כיוון שלא הילכתי, אני שמרתי על רגליי, אז זכיתי שלא רמו עיניי, כי הדבר הזה תלוי בדבר הזה. נמשיך הלאה פסוק ב'. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. דוד המלך אומר משהו בפסוק, והוא כאילו אומר את זה בביטוי של שבועה, ביטוי של הבטחה, שמה שאני אומר כרגע זה בוודאות בטוח, והוא אפילו כאילו מתחייב, אם זה לא כך, מה שאני הולך להגיד כרגע, אז, הוא לא מסיים את האז, לפעמים יש ביטוי שאומרים את זה בדרך הגוזמה, אני אומר לך, אם לא כך וכך, אז שיקרה כך וכך, והוא לא מסיים מה. זאת אומרת, אם לא, שיוויתי ודוממתי, הוא מתחייב, הוא נשבע שאכן שיוויתי ודוממתי וכו'. מה האמירה כאן הוא אומר? שאני השוויתי את עצמי לגמול עלי אמו. גמול זה תינוק, תינוק קטן, שרק עכשיו נגמל מיניקה, נגמל מאמא שלו. ובעצם התינוק, במי הוא בטח? ומי כל הביטחון שלו שיהיה לו מה לאכול ויהיה לו מה מתאפל בו, יש לו אמא. כל ביטחון הזה באמא שלו, אין לו שום חשש אחר. אומר דוד המלך על עצמו, אני כמו אתה גמול. אני כמו אתה תינוק. אין לי שום דבר בחיים שלי שאני סומך על עצמי, אף פעם, שום דבר. אני כולי מונח בידי הקדוש ברוך הוא ומרגיש ביטחון מלא בידיו. או כמו שאחד המפרשים אומר, זה כמו תינוק ששוכב בתוך החיתול. הוא לא יכול להזיז את האיברים שלו, עד שלא תבוא אמא שלו, ותפתח אותו, הוא תינוק קטן. אז יהודי אומר, אני, עד שאתה לא פותח לי, אני לא עושה כלום. עד שאני לא מרגיש שהפעולה שאני עושה זה ממך, אני כאילו כמו התינוק שסגור ולא עושה שום דבר. זה הביטול שדוד המלך אומר. וכל זה עוד, עוד הפעם, הוא אומר, כגמול, גמול, כמו שאמר קודם, התינוק הזה שנגמל, אז עליי נפשי. אז אני משווה את הנפש שלי כמו גמול. שוב חוזר פה פעמיים על אותו ביטוי להדגיש עד כמה באמת הוא בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא. אחד המפרשים הוסיף ואומר שדוד המלך אומר, כמו בענייני תורה ואחרים, אדם צריך לדעת שאתה לא יכול לסמוך על הבינה של עצמך. אתה צריך לקבל מה שהמלמדים בדור הקודם אמרו ומה שמקובל עד משה רבינו. אז אומר, אני לא סמכתי על עצמי שום דבר, תמיד סמכתי כמו התינוק שסומך על אמא שלו, כך אני סומך כל הזמן על מה שאני קיבלתי במסורת החל ממשה רבינו, זה מה שאני עושה. לא יוזם לבד ומחליט לבד איך הדברים צריכים להיראות. וכל המזמור הזה, למה דוד המלך אומר את זה? הוא אומר על עצמו דברים נפלאים, ויש כאן, בכלל, דוד המלך מסופר, מתואר שהיה לו שתי קצוות, מצד אחד הוא היה בשיא הביטול, כמו שאומר על עצמו, דוממתי. כתוב במאמרי חסידות שמה זה דוממתי? אני כמו דומם. כמו שבפסוק אחר אומר, מנפשי כאפר לכל תהי. אני כמו דומם, אין לי שום מציאות. ומצד שני, דוד המלך ידע את מעלותו עצומה וכמה הוא משפיע, והוא מתאר מצד שני איזה תשוקה יש לו לקדוש ברוך הוא, שיש לו מילי בשמיים, ממך לא חפצתי בארץ, שתי הקצוות הללו. להיות ברוממות הכי גדולה, וביחד עם זה להיות בביטול הכי גדול, זה תכונה מאוד מיוחדת שהיה לדוד המלך. כתוב שאותה תכונה גם יהיה למשיח, שמצד אחד כתוב על משיח שגבה וניסה מאוד, אפילו יותר מאדם הראשון, ומצד שני משיח ישפיע אפילו על בעלי חיים, שיהיה גר זאב עם כבש ונמר עם דיר בת, מעלתה תהיה עצומה וישפיע אפילו על בעלי חיים, אפילו על האחים הכי נמוכים. זה כמו דוד המלך, שתי הקצוות. הרבי אומר שכהכנה למשיח צריך כל יהודי בתוך נפשו, בפורמט מסוים, גם לפעול על עצמו את העניין הזה. לא משנה מה יש לך, תמיד תהיה בהתבטלות שהכל אתה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה מה שיהיה. התכונות הללו זה הכנה לקראת משיח. ולמה דוד המלך מספר את זה לנו? לא חלילה להתגאות, הנה אני, יש לי כאלה וכאלה מעלות. אלא הכל זה בשביל, זה מה שהוא מסיים בפסוק ג', יחל ישראל אל אדוני מעתה ועד עולם. הוא אומר לעם ישראל, אתם נמצאים בגלות, ואתם רוצים שהקדוש ברוך הוא יגאל אתכם מהגלות. אז תלמדו איזה תכונות אדם צריך לסגל לעצמו, איזה התבטלות הוא צריך להיות לגמרי לקדוש ברוך הוא, והייחול שלו, יחל, זאת אומרת כל התקווה שלו וכל הביטחון שלו זה רק אל השם. כשאדם יהיה בצורה כזו, אז אכן הקדוש ברוך הוא ייתן לו את כל התקווה ואת כל הכוח מעתה ועד עולם. יהיה לו באופן תמידי את הכוח הזה. ויש גם תיאור שמתאר עד כמה הביטול שלו, כתוב, עם ישראל, כנסת ישראל, למשלה ליונה. ויונה יש לה טבע, וזה נוגע גם להלכה, למעשה, יש לה טבע שהיא מדדה מהכן, עד כמה שהיא יכולה לראות את הכן. אם היא כבר מתרחקת ולא יכולה לראות את הכן שלה, היא לא מדדה יותר. זאת אומרת, ככה יהודי צריך תמיד לחשוב, אני לא משקיע את עצמי בענייני העולם, בתאוות העולם, אני כל הזמן בוחן אם אני מחובר לכן. אם אני רואה שאני מתחיל טיפה להתרחק מהכן, אני יודע שפה אני צריך לעצור. העניין הזה נוגע להלכה בהלכות יום טוב, שאם אדם מכין לעצמו מראש יונה לפני החג, שהוא רוצה לשחוט אותה בחג, אז זה לא מוקצה, זה יכול לשחוט אותה בחג. ואם הוא בא למקום ורואה שהיא לא נמצאת בכן, הוא רואה מדדיים מחוץ לכן, השאלה אם זה אותה אחת שהוא זימן אתמול או שזה אחרת. כתוב בהלכה שאם היא עדיין בטווח של הכן, יש סיכוי שזה אותי, כי היא לא מדדה יותר רחוק מהכן. אם זה בטווח רחוק, יכול להיות שזאת אחרת, אז היא תהיה מוקצה. אז הנקודה הזו, זה מה שדוד המלך אומר, יהודי צריך להיות בצורה כזו, לגמרי להיות קשור לכן, קשור לקדוש ברוך הוא, להיות בביטול מוחלט. אחד המקומות ראיתי כתוב שהמילה יחל, גם ראשי תיבות, שלושת האותיות יחל, זה היו זה התמהמה, חכה לו. גם אם אתה רואה שהגאולה, הישועה מתמהמת, אל תאבד את התקווה, יחל ישראל אל השם. גם אם יתמהמה, עדיין חכה לו ותהיה בטוח שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ויוציא אותנו, בדיוק כמו התינוק שבטוח לגמרי שאמא שלו בא לתת לו אוכל, הוא לא חושש שמישהו חלילה יפקיר אותו. זה המסר הנפלא שיש במזמור הזה.